שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רמנדי אור. מתחילים. אדם בא לרופא והתלונן על בעיה שמציקה לו מאוד. הוא עצוב. הוא כל הזמן עצוב. רוח רעה שורה עליו, רוח קודרת שורה עליו. מגיע הבוקר, אין לו מצב רוח לצאת מהמיטה. מגיע הערב, אין לו שום חדווה, שום שמחה, שום הערכה למה שהוא עושה. הוא שקוע בתוך עצמו, הוא לא יודע מה יהיה מחר. דוקטור, תן לי כוחות, תן לי כוחות, תן לי איזה כדור, אני לא יודע מה שיוציא אותי מהבור הזה. הרופא שוחח איתו, ראה שבסך הכל הוא בסדר, הוא נפל לתוך משהו זמני. והרופא אומר, תראה, לדעתי אתה צריך לשבור שגרה, אתה צריך לעשות משהו אחר שישלוף אותך מהמקום שבו אתה נמצא, שיעניק לך איזה חבל של הצלה, לקום להתעודד. תראה, אומר הרופא, זאת לא עצה רפואית, אבל כידיד אני מציע לך אותה. ראיתי פרסום על איזשהו קרקס שעובר פה בעיר. איזשהו ליצן מצחיק שעושה מופע סטנדאפ, מופע בדיחות של שעה וחצי, שמעתי מכל מי שהיה שם שהוא השתחרר לגמרי, שהוא בא אחד ויצא אחרת. באמת, הליצן הזה מעורר בך שמחה, מעורר בך חיוך, מעורר בך אופטימיות. תלך לשם, ויהיה לך טוב. אומר הפציינט, דוקטור, לא, זה לא יעזור, אני לא יכול ללכת לשם. למה? אין לך כסף? אני אשלם לך, תלך. לא, אני לא יכול ללכת כי אני הוא הליצן. אני הוא זה שמבדר את כולם. יש מכה שמפריעה לכולנו. אנחנו כל שבוע מדברים עליה, וכל שבוע סובלים ממנה. וזאת העצבות. אין אדם שפטור מרגעים של עצבות. אין אדם שפטור מרגעים של מלנכוליה, של כדרות, של הרגשה, החיים שלי לא שווים. ואני לא שווה. לא התקדמתי הרבה, אני מדבר כמובן ברמה הרוחנית, זה הנושא של השיעור שלנו עכשיו, אני לא מדבר על עצבות ממי לדי אלמה, על זה דיברנו בשיעורים אחרים. אני מדבר היום על אדם שחי עם משימה פנימית, שאיפה פנימית, עם רצון להתקדם, עם איזשהו לוח ציפיות מעצמו. ולכל אחד יש את הנפילות האלה, שהוא מסתכל על עצמו ואומר, אני אותו דבר, אני לא זז, אני לא באמת מתקדם, איך מישהו אמר לי פעם, אני כמו ידית הדלת. ידית הדלת הולכת ביום קילומטרים, אבל היא נשארת באותו המקום. היא עולה למעלה ויורדת למטה, וימינה ושמאלה, ודוחפים אותה לפה ודוחפים אותה לשם, והיא סבה על צירה, וחוזרת לנקודת ההתחלה. אומר, אני הולך קילומטרים סביב עצמי. אז, ולכל אחד יש את הרגעים האלו שפתאום הגילוי הזה, מי אני ומה אני, מגלה את עצמו בכל מיני רגעים שפלים ומשפילים ומכאיבים, ואנחנו לא פטורים מהעצבות. והשאלה היא, איך להתייחס לרגעים האלה של הבור? לרגעים האלה השחורים? לרגעים האלה שנפלתי בתוך עצמי? האם מהר לדחות אותם, לצעוק עוז וחדווה במקומו, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה? או שמותר גם לאפשר את העצבות הזו? או שיש בה גם איזשהם יתרונות? זאת שאלה עצומה, כי כל כך הרבה מדברים בגנות העצבות. אבל אנחנו יודעים שאם מדברים על משהו יותר מדי, זאת אומרת שאי אפשר להיפרד ממנו. אם מדברים על תאווה, על התקפיה בתאוות האכילה, או על התקפיה בתאוות הלבושים, או על שמירת העיניים, או שמירת המחשבה, זאת אומרת שהבעיה היא לא נעלמת, שהשאלה היא טובה לפחות כמו התשובה. ואם מדברים כל כך הרבה, בגנות העצבות ובשבח השמחה, זאת אומרת שכולנו דפוסים בעצבות עמוק. והשאלה היא, איך להתייחס אל העצבות הזו? מה גדרה? צריך לנסח איזשהו שולחן ערוך להתמודדות עם עצבות. קל מאוד להגיד, אסור להיות עצב, צריך להיות שמח, תמצא דרך להוציא את עצמך מזה, תחשוב מחשבות טובות. אבל אנחנו יודעים שאין 100%. אנחנו יודעים שהפתרונות האלה הם לא מושלמים. וכל פתרון שנציע לא יעקור את העצבות. היא חלק מחיינו. אז השאלה היא, איך להתייחס אליה? אל אותם רגעים שבהם העצבות לא הולכת לשום מקום. ואולי לשאול יותר גם בשפה יותר למדנית, למה ברא הקדוש ברוך הוא את העצבות? זו הרי תכונה כל כך נוראה. תכונה של עין. תכונה של היעדר. תכונה של חידלון. תכונה שבה אנחנו לא קיימים בעיני עצמנו, זו תכונה שמשכיבה את האדם במיטה. אין בה שום דבר חיובי לכאורה. אז איך ברא הקדוש ברוך הוא רגש כזה? ועוד רגש כל כך דומיננטי וכל כך מוכר, שכמדומה אף אחד לא פטור ממנו. לשמה ברא הקדוש ברוך הוא תכונה כל כך שלילית? כאן בפרק למד א' בתניא, אדמור הזקן מפתיע עם שורות שאף אחד לא יכול לתאר שהם ייכתבו בספר חסידי, בטח בספר כל כך חשוב, בטח בראשית ימי החסידות. והפצצה שאדמור הזקן מטיל כאן, צריכים לאפשר קצת עצבות. בקצת עצבות יש גם יתרון. הרבה עצבות זה כמובן מסוכן, כמו שדיברנו בכל השיעורים הקודמים. אבל בקצת עצבות יש קצת יתרון. העובדה שהעצבות קורית, העובדה שהיא מתרחשת מעצמה, העובדה שהיא מופיעה, זה אומר שהיא חלק מחיינו, והיא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. וזה אומר שהיא נותנת איזשהו איזון. אז קצת עצבות אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו. כמובן רק קצת ולא הרבה. וכמו שנדבר עוד מעט, צריכים להפוך את העצבות למרירות, דהיינו לכוח מניע, לכוח שמשנה, לכוח פרודוקטיבי. אבל נתחיל עם זה שקצת עצבות כן צריכים לאפשר לנו, לעצמנו. יש בה גם יתרונות, לא צריכים מיד למחוק אותה. אגב, בסוגריים זה נותן המון עידוד המילים האלה של אדמור הזקן. כי הוא בעצם אומר, אל תכחיש את עצמך. אל תאווה כל כך הרבה. אנחנו מרגישים חוטאים כששורה עלינו את הרוח עצבות. אנחנו אומרים, אנחנו כפויי טובה. זה לא הוגן שיהיה לנו רגש כזה. כל כך הרבה אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. ועם הצעקות הפנימיות, העצבות נשארת. ובא אדמור הזקן ובעצם אומר מילה של עידוד. זה נמצא וזה נמצא. ודי. אי אפשר להכחיש את זה, ולא צריך להכחיש את זה. כי גם העצבות היא בריאה של הקדוש ברוך הוא, ויש בה איזשהו יתרון. כדרכו, אדמור הזקן לא אומר סיסמאות של קאוצ'ינג ושל כל מיני מילים יפות של אימון, אלא בוחן את הדברים לעומקם, כפי שהם במקורות ההלכתיים, האגדתיים, הפנימיים, הקבלים. קודם כל אומר אדמור הזקן, בוא נדע, עצבות לא באה מקדושה. צריכים לדעת את זה. גם למרות שאמרנו שצריכים לאפשר קצת עצבות, אבל צריכים לדעת, עצבות בעיקרה לא באה מקדושה. עצבות היא לא רגש שיסודו קדוש. עצבות באה מהרגשה של אני. למה אנשים עצובים? מתי אנחנו עצובים? כשאנחנו שמים את עצמנו במרכז? כשאנחנו חושבים על עצמנו, אז אנחנו עצובים? מתי אדם לא עצוב? מתי אדם זורם? כשהוא עסוק במשהו יותר גדול מעצמו. מתי היום עובר לנו מהר? כשאנחנו עושים משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, והמשימה סוחפת אותנו אליה, אז פתאום חולף יום שלם ואתה אומר, וואו, לא חשבתי על עצמי בכלל. לא חשבתי על הזמן שעובר. אומרים, כך אומרים, שאדמור מקוצק אמר, אינני יודע, כך אומרים, שהוא לא תובע מחסידיו לא לעשות עבירות. הוא רוצה שלא יהיה להם זמן לעשות עבירות. שהם יהיו כל כך עסוקים, כל כך מרוממים, כל כך משועבדים, שהם בכלל לא יעסקו לא בעצמם ולא בעולם הזה. עצבות בעיקרה, אומר אדמור הזקן, צריך לדעת, זה רגש שבא מקליפה. אבל מה מהחלק הטוב שבקליפה? זאת אומרת, עצבות בעיקרה היא תופעה שלילית. ולכן זו תופעה שהיה עדיף להימנע ממנה. אבל כשהיא מופיעה, ועובדה שהיא מופיעה, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נטע אותה בנו. כי היא מהטוב שברא. היא מהטוב שבקליפת נוגה, אותה קליפה עמומה, שיש בה גם כן טוב. איך אני יודע? למה להגיד שהעצבות בעיקרה היא שלילה? שהעצבות בעיקרה היא משהו שצריך להימנע ממנו? הרי כמו שאמרנו, יש בה גם יתרונות טובים. עובדה שהיא מופיעה. ובפרט שאני עצב ממי לדשמיה, ממה אני עצב? אני עצב מחשבון נפש, מהמקום שלי בעולם. הנקודה היא עמוקה. חייל לא חושב על עצמו. עצם המחשבה הזאת של איפה אני ומה אני וכמה התקדמתי בקדושה, עצם המחשבה הזו היא כבר סוג של אגו. היא כבר סוג של אנוכיות. חייל עסוק בעשייה. לא עלינו ולא על אף אחד במלחמה. כשרצים תחת הפגזים, תחת אש. חייל לא עוצר רגע אחד לחשוב על עצמו, רק ללחום. ולא עלינו כשנופלים מסביבו חברים. והסכנה מתקרבת אליו. הוא לא עסוק בשום דבר, רק לפנות אותם. ולעזור למי שאפשר, ולנסות להציל. הוא עסוק רק בעשייה. אחרי שנגמרת המלחמה, ואין נשמעות צפירות ההרגעה, וחוזרים הביתה, אז החייל פתאום מתחיל להיזכר בכל מה שהוא עבר, ומה זה עשה לו, ואיפה הוא עומד ביחס לכל הדברים האלה. אבל כל עוד הוא נמצא במלחמה, הוא נמצא בעשייה, הוא לא קיים. מה שקיים זה המשימה, זה המולדת, זה ההגנה, זה מה שנדרש ממני. וכך בקדושה, בקדושה אין עצבות. כשאדם נמצא לגמרי ברגע של קדושה, הוא לגמרי ברגע של עבדות, ברגע של שיעבוד. הוא לא העניין כאן, הוא רק חייל, הוא רק זרוע. איפה רואים את זה מאוד חזק? כולם מכירים את מאמר הגמרא בברכות. אמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. רגע לפני הפטירה שלו, רגע אחרי החורבן, רבן יוחנן בן זכאי, התקווה הגדולה של עם ישראל. רגע אחרי החורבן. רבן יוחנן בן זכאי שוכב על המיטה וכולם מסתובבים סביבו, גדולי תלמידיו. רבי אליעזר ורבי ישוע, ורבי אלעזר בן ערך וכולם, כל הגדולים, מתאספים סביב המיטה. ורבן יוחנן בן זכאי פורץ בבכי. אם הייתי הולך למשפט לפני מלך בשר ודם, הרי לא הייתי נרדם בלילה. הרי הייתי רועד כולי. הרי הייתי יושב עם עורכי דין להתייעץ מכאן ומשם, איך להשפיע על מהלך הדין. וכאן שאני הולך למשפט לפני מלך מלכי המלכים, שאיני יכול לשחד אותו ואיני יכול להשפיע עליו, והדין דין אמת. מי יודע מה יהיה? והוא פורץ בבכי. ומה אתה כל כך בוכה? איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אני לא יודע אם אני הולך ימינה או שמאלה. וכל אחד שואל את עצמו, מה זאת אומרת איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי? רבן יוחנן בן זכאי לא ידע מי הוא? מה, רבן יוחנן בן זכאי חס ושלום חטא בשפלות של שקר? רבן יוחנן בן זכאי לא יודע את כל מה שאנחנו יודעים עליו? שהוא לא פסע מעולם 400 בלי דבר הלכה? שמעולם לא הקדים לו אדם שלום? ש-40 שנה למד ו-40 שנה לימד ו-40 שנה פרנס את ישראל? מה רבן יוחנן בן זכאי? אם הוא לא ייכנס לגן עדן, בשביל מי נברא גן עדן? מה רבן יוחנן בן זכאי שיחק איזה משחק? אולי יש בי משהו לא בסדר, אולי אני לא בסדר. למה? מה פירוש איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי? לאן יכולים להוליך אותך? בשביל מי הגן עדן נברא? לקישוט? מה פתאום הוא השלם? רבן יוחנן בן זכאי הוא החכם היחיד שאינו ממשפחת הלל, אינו ממשפחת ההנהגה משבט יהודה, והוא נקרא רבן ולא רבי. בדרך כלל אנחנו קוראים לכולם רבי, רבי עקיבא, רבי מאיר. רבן יוחנן בן זכאי הוא רבן, הוא לא רבי. אז מה, אז רבן יוחנן בן זכאי לא ידע שהוא לא פסיק פומה מגרסה. הוא לא ידע שהוא מעולם לא חשב מחשבת פסול. שהוא היה שלם גם בתורה וגם במידות. מה מונח כאן בתוך הבכי הזה? איני יודע באיזה דרך מוניחין אותי. לאן כבר אפשר להוליך אותך? אומרים אדמו"רי חב"ד נקודה נפלאה. רבן יוחנן בן זכאי מעולם לא עצר לחשוב על עצמו. את כל העובדות הפשוטות האלה, שאנחנו עכשיו מנינו, הוא מעולם לא עצר לחשוב עליהם. כי הוא היה חייל, הוא היה עסוק במשימות. הוא היה צריך להציל את עם ישראל. בעיני עצמו לא היה רבן יוחנן, בעיני עצמו היה יהודי שיושב על ההנהגה. וכל רגע צריך להציל את יבנה וחכמיה. בזה הוא היה עסוק כל חייו. רק רגע לפני מותו, רגע לפני הסתלקותו. כשאדם זוכה לדעת יום מותו, ויש לו רגע של פרספקטיבה להסתכל אחורה על החיים, פתאום רבן יוחנן בן זכאי נולד. פתאום נולדה אצלו איזו רטרוספקטיבה, איזה מבט פנימי. והוא שואל, רגע, מה עשיתי בחיים? רגע, לאן אני הולך? בקדושה אין עצבות. כי בקדושה יש מסירות. בקדושה יש שיעבוד. בקדושה בכל רגע שאפשר להתקדם, מתקדמים. יש לכל היותר חשבון נפש, איפה להיות יותר טוב, אבל הרגש הזה, המלנכולי הזה, הכאב הזה, אני לא בסדר, אני לא פה. עצם ההרגשה הזאת היא כבר סוג של התנתקות. פעם ראיתי בשיחה עוד דוגמה לזה. מה פירוש אדם שכל חייו לא עצר לחשוב איפה הוא? ורק רגע לפני הסתלקותו, לפני הליכתו מהעולם, פעם ראשונה שיש לו איזה מחשבה. אני? מי אני? מה הספקתי? אולי יכולתי לעשות דברים אחרת? אולי הייתי צריך ללמוד מאחרים? יש פלא פלאות בהספד של משה רבינו. בפטירה של גדול הגדולים של איש האלוקים, יש פלא פלאות. ויבכו אותו בית ישראל 30 יום. והתורה רומזת לשבח על אהרון. שאצל אהרון בחו אותו כל בני ישראל, גברים ונשים, וכידוע רש"י, אבות רבי נתן. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אני לא מבין. ההספד על משה זה זמן לשבח את אהרון? שמעתם דבר כזה? שיעמדו ליד מיטה של יהודי גדול, וישבחו את אח שלו. כמה שהוא היה גדול, אח שלו יותר גדול ממנו. אתה רוצה לשבח את אהרון, תשבח אותו בפרשת חוקת. תשבח אותו בפרשת MSA, איפה שהתורה מזכירה את הפטירה שלו, בחודש החמישי, באחד לחודש. מי משבח את האח? בהספד של אחיו. עומדים רגע אחרי הסתלקותו של משה רבנו. סוף סוף התורה משבחת אותו, כל חייו, ארבעה חומשים, הוא לא שמע שום שבח. חוץ מי, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. שום קומפלימנט, שום שבח, שום מחמאה, הוא לא שמע על עצמו. סוף סוף, התורה מקדישה שמונה פסוקים. שמונה פסוקים אחרונים של התורה, כדי להיפרד עם משה רבנו, לשבח אותו. ולא היה נביא בישראל. אז זה המקום להגיד, כן, אבל כמה שהוא היה גדול, אח שלו היה גדול ממנו. זה הרי מפלח את הלב, צורת ההספד הזו. הרבי פעם אמר נקודה כל כך מרגשת. בחייו מויש רבנו לא עצר. בחייו מויש רבנו היה עשו כל כולו בשליחות שלו. משה אמת ותורתו אמת. אבל רגע לפני הסתלקותו, רגע לפני שהוא עוזב את העולם, שהוא עולה משער הממתת לשער הנון, נבוא נון בו, רגע לפני שהוא משלים את שליחותו בעולם, יש לו פתאום איזשהו מבט אחורה על כל החיים. ושוב יום אחד לפני מתתח. ומשה רבנו מרגיש איזושהי נקודה. כמה שפעלתי בעולם הרבה, אבל את מעלתו של אהרון לא הייתה בי. את המעלתו של אוהב שלום ורודף שלום, זה לא היה בי. אז בחייו הוא לא היה צריך לעשות את זה. כי התפקיד שלו היה להיות משה אמת ותורתו אמת. ואהרון בשביל להביא שלום שינה מהאמת. אז כל חייו משה רבנו עסוק בעבודה שלו, לא בעבודה של אחיו. ואם יש לו עוד רגע, אז הוא מוסיף עוד במשה אמת. והוא אומר עוד הלכה, ועוד רוש, ומחבר את ישראל אבים שבשמיים. אבל רגע לפני שהוא הלך מהעולם, הייתה לו פעם ראשונה מחשבה. מי אני? כביכול, כן בדקות. מי אני? מה עשיתי? מה הספקתי? האם מילאתי את שליחותי? וכשצצה אצלו המחשבה מי אני, עלתה בו המחשבה, עשיתי הרבה. אבל הייתה חסרה בי המעלה של אוהב שלום ורודף שלום. שלה ויבקו אותו כל בני ישראל 30 יום, מה שהיה אצל אהרון, ולא יהיה אצלי. ושוב אנחנו רואים את אותה נקודה, שבקדושה יש רק עשייה. בקדושה אין שום התעסקות עם מה אני ומי אני ומה הספקתי ומה יכולתי להספיק יותר. יש לכל היותר מרירות, תשובה, צריך להתקדם יותר. אבל להגיע למצב של עצבות, עצבות זה כבר מקום שבו האני מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חזק. ולכן אדמור הזקן מתחיל עם זה, אנחנו צריכים לדעת, שקודם כל עצבות לא באה מקדושה. עצבות באה ממקום שבו יש הרגשה עצמית, מודעות עצמי, יש כביכול איזושהי נפרדות מהקדושה. יש איזשהו מקום בפני עצמי. אבל יחד עם זה, למרות שהעצבות בעיקרה היא קליפה, אבל אדמור הזקן קורא לזה, היא טוב שבנוגע. זאת קליפה דקה, קליפה עמומה, נוגט, שהאור ניכר בה. והעצבות היא טוב שבנוגע. יש בה איזושהי נקודה טובה, למרות שבעיקרה, כמו שאמרנו, היא באה מהקליפה. ומה הטוב שבנוגע, מה הטוב שבעצבות? ופה אנחנו נכנסים לנקודה. עצבות פותחת אותנו לקבל. עצבות פותחת אותנו לקלוט. עצבות שוברת את הגסות של הקליפה. מה אותם אותנו? מה סוגר אותנו? מה שסוגר אותנו זה אותה גסות, אותה הרגשת ישות של הקליפה. אני ואני ואני, והעובדה שאדם מרוצה מאוד מעצמו. כשאדם מעט לעט עובר איזשהו, חולף בו איזשהו רגש של עצבות, רגש של אכזבה מעצמו, זה מאזן את האגו. זה מאזן את אותה סביעות רצון עצמית שלא נותנת לנו להתקדם. ולכן עצבות בעיקרה, אומר אדמור הזקן, יש בה גם איזה יתרון. היא פותחת פתח לרגש שהרבה זמן לא הרגשנו. אבל מה, כמו שנאמר עוד רגע? העצבות הזאת חייבת מהר להתחלף למרירות. כי אם אנחנו נשאר רק בעצבות, אנחנו נשקע בה ולא נתקדם לשום מקום. אבל צריכים לדעת שכשאנחנו מרגישים רגש של עצבות, לא צריכים לזרוק אותו. כמובן, אם הוא כרוני, אם הוא הופך להיות מסוכן, אז ודאי צריכים להיפטר ממנו. אבל אם מעט לעט, אם פעם בחודש, פעם בחודשיים, חולפת באדם הרגשה של אכזבה מעצמו. הרגשה של אני לא נמצא במקום שבו אני נמצא. הוא לא צריך לזרוק את הרגש הזה בשתי ידיים. הוא לא צריך להתעלם ממנו. להפך, הוא צריך לאפשר אותו. הוא צריך להקשיב לעצמו לעובדה שהוא לא מרוצה. והשבר הזה, אומר אדמור הזקן, שובר את הישות, את הגסות, את הבהמיות, את אותה סביעות רצון עצמית שהקליפה ממלאת אותנו. והסביעות רצון העצמית הזאת לא מאפשרת לנו לשמוע שום דבר חוץ מאת עצמנו. איך אמרו לי פעם, זוג יהודים פשוטים מאוד מאוד. הייתי פעם בשיעור במרכז הארץ, הם לא יהודים פשוטים, הם פשוטים מבחינה רוחנית, הם לא פשוטים מבחינה אינטלקטואלית. אנשים מאוד מוכשרים, אנשים אקדמיים, שגם הצליחו מאוד בחיים, היה להם הרבה כסף. ואני פגשתי אותם בתקופה פחות טובה, שהם איבדו את הכסף. הם עשו איזו טעות גדולה, וממש, אנשים שפגשתי אותם באחת הערים העשירות בישראל, אחד המגדלים העשירים בישראל. והם ישבו ביחד וקצת שוחחו איתי, והבעל אמר לי אז משפט שנכנס לי אל הראש. הוא אמר לי, איבדנו את העושר, אבל מצאנו את העושר. איבדנו את הכסף, אבל מצאנו אחד את השני. פתאום גילינו את השותפות שלנו, גילינו את הקרבה שלנו, גילינו את הלבבות הפתוחים אחד לשני. לפעמים דווקא כשאנחנו מפסיקים לראות את עצמנו, אנחנו נפתחים לראות את הקדוש ברוך הוא. נפתחים לראות, להיות כלים, לקבל משהו מלמעלה. איך הזכרנו כמה פעמים השומרת התורה על מצרים? ויוציאנו השם ממצרים מקור הברזל. זה היה קור שהוציא את הסיגים, הוציא את הפסולת מתוך הזהב. אז זאת הנקודה הראשונה. אף שהעצבות בעיקרה לא באה מקדושה. העמדה של עצמי במרכז, ההתעסקות עם עצמי, היא לא באה מקדושה. יחד עם זה, זה אותו, זה טוב שיש בקליפה. זה מעט טוב, יש בזה גם יתרון, ולכן צריכים לאפשר את זה. מספרים חסידים, הרב הזכיר הרבה פעמים את הסיפור הזה, על יהודי גביר, שבא פעם אל הרבי הרשב, רבי הרשב, הרב שולמבר, אדמור החמישי לבית חבד, וביקש עזרה באיזה עניין. אינני יודע, היה לו איזושהי צרה, אני לא יודע אם בענייני שמיים או בענייני גשם, ילד אולי שלא מתחתן, בעיה של בריאות, אולי בענייני שמיים, והוא ביקש מהרבי ברכה, עצה. רבי אמר, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. מצטער, זה לא בידי, אני לא יכול לעזור לך. הוא התמוטט. הרבי היה התקווה שלו. הרבי היה החלום שלו. הרבי היה הסולם שהוא נאחז בו. ועכשיו הרבי אומר, אני לא יכול לעזור לך. אם רבי לא יכול לעזור, הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא לא יעזור. מה יהיה עליו? איך הגעתי למצב כזה שהרבי לא יכול לעזור לי? יצא החוצה ופרץ בבכי. והתיישב והתייפח. עבר שם אחיו של הרבי הרשב, רב זלמן אהרון, שהיה יותר מבוגר מהרבי הרשב. רואה יהודי יושב ובוכה, בוודאי יהודי נכבד, יהודי מוכר מאוד. יהודי גביר, יהודי מלא ביטחון עצמי תמיד, מה אתה יושב ובוכה? ניגש אליו, שאל מה אתה בוכה? אמר, יש לי צרה בחיים. נו, אז תיגש לאח שלי. לא, אח שלך הרבי אמר שהוא לא יכול לעזור לי. רב זלמן אהרון הזדעזע, רבי שלא יכול לעזור? מה פירוש רבי שלא יכול לעזור? צריך להוציא ספר תהילים ולהתפלל, מה זאת אומרת לא לעזור? הוא נכנס לאחיו הצעיר ואמר, רב שולמבר, למה אתם לא עוזרים לו? שאל אותו, למה אתה מתעניין? מה זה עניין שלך? הוא אומר, הוא יהודי יושב בחוץ ובוכה, מתייפח בבכי, בלב נשבר, בצעקות איומות. אמר הרשב, הוא בוכה, אז שייכנס אליי. והוא נכנס והוא בירך אותו בברכות גדולות, וברוך השם הוא יצא מזה. אחר כך הוא אמר לאחיו הגדול זלמן אהרון, אמר הרשב, הוא נכנס אליי, הוא היה כל כך גס, כל כך שבע רצון, כל כך מלא, שלא היה עם מי לעבוד. מה פירוש שאני לא יכול לעזור לו? אני כספומט? אני לא יכול לקדם אותו, לא היה במי לגעת. לא הייתה שום גישה, היה אוטם, אוטם לב. ששמעתי שהוא בוכה, ששמעתי שהוא קצת מסיר את השכבות של הגסות, אז אמרתי, יש עם מי לעבוד. שמעתי פעם סיפור, אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון או לא נכון, אבל בילדותי ככה קראתי סיפור. קראתי על איבן עזרא. כידוע, איבן עזרא היה אדם עני, מרוד, אדם שברוחניות היה גדול הגדולים, רבי אברהם איבן עזרא. אבל בגשמיות הוא מספר על עצמו, הרי בהקדמה של איבן עזרא לחומש, הוא כותב על עצמו שיר בחרוזים, על חוסר, על ביש המזל שלו, על העובדה ששום דבר לא מצליח לו. איך הוא כותב, אם אני אמכור תכריכים, אף אחד לא ימות. מספרים שפעם איבן עזרא חלה בעיניו. עבר את אישי דלקת עיניים. ולא היה לו כסף ללכת לרופא. והוא סובל, והעין מתנפחת, ומתמלאת מוגלה, והוא לא רואה. ואין לו את הכסף ללכת לרופא שיטפל בו. שמע שבמצרים יש יהודי שרופא שמקבל בחינם. רבינו משה בן מימון הרמב״ם. הרופא של הסולטן המצרי. לקח איבן עזרא סוס ועגלה בפרוטותיו האחרונות, אולי לקח טרמפי מישהו. הגיע לאלכסנדריה. וכולו ציפייה לפגוש את הרופא הגדול, בעל הלב, בעל הידע ובעל החסד, שיקבל אותו בחינם. שעת אחרי צהריים הרמב״ם חוזר מהסולטן, כמו שהרמב״ם מספר באגרות, שעד שעת ערב הוא היה שם בבית הסולטן, בערב הוא חוזר ומוצא אולם מלא חולאים ונתקעים שרוצים את ההצעה שלו. והוא רואה את רבי אברהם אבן עזרא, הוא אפילו לא מעיף לב לברום הבת, הוא אפילו לא אומר ערב טוב. הוא צועק, מי הביא לפה את ההלך הזה, את העלוב הזה? תזרקו אותו לדיר העיזים. שני משרתים קפצו, תפסו את רבי אברהם מבן עזרא וזרקו אותו לדיר העיזים. יותר גרוע כבר אי אפשר לרדת. זה כבר לראות את הגיהנום בחיים. אחרי כל הביש מזל, וכל התסכול, וכל האומללות בחיים, כל המחלה בעיניים, והתקווה האחרונה הייתה אותו רופא יהודי נכבד שכל העולם מדבר בשמו. ועכשיו הרופא הזה אומר, מי הביא את העלוב הזה? תזרקו אותו לדיר העיזים. כל הכאב פרץ. רבי אברהם בן עזרא פרץ בבכי, קודר, מיוסר לקדוש ברוך הוא, על ביש המזל שלו. ככה בכה שעה ושעתיים. ופתאום הוא מרגיש פלא פלאות. הוא מרגיש שהעין מתחילה להיפתח. מהבכי, מהדמעות, המלאכים המיסו את המוגלה. פוצצו את הנפיחות. והוא מרגיש שהעין נפתחת. אחרי 3 שעות הרמב״ם נכנס פנימה. מחבק אותו, מלשק אותו, נותן לו צלחת מרק. תסלחו לי רבי אברהם בן עזרא. אבל כשראיתי אתכם, מיד הבנתי שהפתרון לפצע שלכם הוא לא הרבה. לא צריכים לו ניתוחים ולא משחות. צריכים לתת למלח הטבעי של הדמעות לעשות את העבודה. אף אתה הקהה את שיניו. לפעמים צריכים להקות את השיניים. מה פשוט להקות את השיניים? לשבור את החוצפה. לשבור את הביטחון העצמי. והעצבות הזו, היא יש בה את היתרון, אותם רגעים קטנים של עצבות, היא איזון. היא קצת מחזירה אותנו לשיווי משקל. היא מזכירה לאדם מאין באת, אולן אתה הולך, שאנחנו פה במשימה. שלא באנו ליהנות, באנו לשרת. אנחנו פה בתפקיד, סומכים עלינו, מצפים מאיתנו. ובכל זאת אומר אדמור הזקן, נתקדם עוד קומה, נסכם את מה שאמרנו. עצבות בעיקרה היא קליפה. אבל יחד עם זה היא טוב שבקליפה. טוב שבקלימת נוגה. אז צריכים לאפשר אותה. היא שוברת את המעטה של הישות, את המעטה של הגסות. אבל אומר אדמור הזקן, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, את העצבות צריכים להפוך למרירות. הרגש הזה של העצבות כשלעצמו, ברגע הראשון, הוא רגע של חידלון. הוא לא יוביל עדיין לשום מקום. נכון, הוא שובר את הקליפה, הוא שובר את הגסות, אבל זה עין, זה עוד לא מספיק. בשביל שבאמת נתקדם, צריכים להפוך את העצבות למרירות. אחרי דקה או 2 או 3, שהיינו קצת מדורדכים, צריכים להגיד לעצמנו, זהו, יום חדש הגיע. זהו, אוקיי, איך אני יוצא מזה? מה אני עושה כדי לשנות? אחרי שאפשרנו לעצמנו כמה רגעים את העצבות הזו, ואנחנו מכירים בזה שאנחנו לא מושלמים, מגיע השלב הבא. אוקיי, מה הלאה? איך יוצאים מזה? איך אומרים אצל חסידים? מה זה חשבון נפש חסידי? בשעת ערב, בשעת קריאת שמע על המיטה, חסיד יושב ועושה חשבון נפש מכל מה שהיה היום, ואז הוא אומר לעצמו, מורגן סוודזיין גור אנדרש, מחר יהיה אחרת לגמרי. ככה צריך להיות חשבון נפש. חשבון נפש לא יכול להיגמר בעצבות, להיגמר בהרגשה אני כלום, זה עוד לא מקדם אותנו. ההרגשה אני כלום צריכה להיות הכנה, תשתית, בסיס, לרגש מניע, לרגש פרודוקטיבי, יצרני, לרגש פעיל. ולכן אומר אדמור הזקן, את העצבות צריך להפוך למרירות. מרירות זה רגש שיש בו חיים. זה צער, זה כאב, שיש בו הרגשה אני רוצה להיות במקום אחר. נועדתי למקום אחר, נועדתי לחיים אחרים. זה רגש שמניע אותי לחפש עבודה, לדבר עם אנשים, לחפש רופא, לחפש משפיע, לחפש רב, לחפש מישהו שיעזור לי. אז אחרי שאפשרנו לעצמנו את העצב הזה, צריך להתקדם בצעד אחד, ולהפוך אותו באמת לרגש מניע ויצרני, שמשנה משהו. לשמעתי פעם מהרב לאו, מהרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל, הרב הראשי הקודם. שמעתי ממנו שאחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא היה בניו יורק, פעם ראשונה בחייו, ותפשין המדלת, הוא היה בניו יורק, והוא הוזמן לפגישת יחידות עם הרבי. והוא היה פגישה מאוד ארוכה. זה נדיר, הוא היה בסך הכל אברך צעיר. הוא היה רב בצפון תל אביב. רב בית כנסת אולי אפילו. והרבי כבר הכיר במעלותיו והכיר בשבחו, והוא היה כמעט שעתיים ביחידות אצל הרבי, שזה דבר שגדולי עולם לא זכו לו להיות שעתיים. בדרך כלל יחידות אצל הרבי הייתה 0.5 דקה, דקה, 10 דקות, 20 דקות. שעתיים זה באמת המשך זמן להברך בגילו, זה באמת היה יחס מיוחד במינו, שביטא את הערכה של הרבי לכישרונות שלו. ובתוך הדברים הרבי שאל אותו, מה המצב רוח בארץ? איך מרגישים בארץ? ברב לאו ענה את האמת, לא טוב. כולם שואלים ווסווד זין, ווסווד זין, מה יהיה? אחרי מלחמת יום הכיפורים, השבר הגדול, 2,700 הרוגים, כל כך הרבה משפחות, ההרגשה של הנצח נאכל חרב. אם גם מלחמת ששת הימים לא ירגיע אותם, מה עוד ירגיע את השנאה של הערבים? מה עוד ירגיע את הרדיפה שלהם? ואז השבר של מלחמת יום הכיפורים, העובדה שלא היינו מוכנים, והקונספציה, וכו' וכו'. כולם שואלים, מה יהיה, מה יהיה? הרבי אמר לו, אסור לשאול מה יהיה. צריכים לשאול מה נעשה. מה יהיה? זה רגע שמבטא עין. הצערות שלי יותר גדולות ממני. זה רגע שמבטא קטנות. מוכין את הקטנות. ייאוש מול הצערות. מה נעשה פירושו? אני יותר גדול מהצערות שלי. מה נעשה פירושו? יש פתח, יש דלת, צריכים למצוא אותו. מה יהיה ומה נעשה? זה ההבדל בין עצבות למרירות. הרגש הראשון הוא רגש של עצבות. לא הולך לי, אני לא מצליח, אני לא עומד במקום שבו אני נמצא. זה בסדר. אבל זה צריך להיות רגש ראשוני. זה רגש בוסרי, זה רגש קמאי, פרימיטיבי. אחר כך צריכים לטפס קומה. ולהפוך את המה יהיה למה נעשה. אוקיי, לא אני בראתי את עצמי, הקדוש ברוך הוא ברא אותי. הוא ברא אותי עם התכונות האלה. זאת אומרת שהוא נתן לי כוחות לצאת מהם. הוא לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אז במילא, מה אני עושה? מי אני מתייעץ? מה אני מקבל על עצמי כדי לבקוע את השבר, לבקוע את הקושי, ולצאת למקום אחר הרבה יותר טוב? והנקודה האחרונה שאומר אדמור הזקן, ואיתה נסיים, הוא אומר, יש זמנים שהם טובים לעצבות. עד עכשיו דיברנו על עצבות שקורית ממילא, שצריך לאפשר אותה. עכשיו אומר אדמור הזקן חידוש יותר גדול. אפילו אם אתה לא עצב ממילא דשמיא, אבל זה דבר כל כך טוב שמעט לעת יהיה עצבות, אז הוא אומר, צריכים אפילו ליזום אותה. מתי? כשאתה בין כך עצוב ממילא דאלמה. לכל אדם יש רגעים שהוא שבור מעניינים פשוטים, מעניינים שבאמת כואבים לו. הוא לא מצליח בפרנסה, הוא לא מצליח בילדים חלילה, הוא לא מצליח בעניינים אחרים. לכל אחד יש רגעים כאלה של התמוטטות. אומר אדמור הזקן, זה זמן טוב לעבור לעצבות ממילא דשמיא. תהפוך את העצב הגשמי לעצב רוחני. ואז כבר תצא ידי חובה גם של אותה שבירה של הקליפה של הסתרה אחרה. איך? כשאדם שבור מזה שלא הולך לו בזה ולא הולך לו בזה, שידבר לעצמו באמונה. יגיד לו, הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה איסורים בלא אבון. אז כנראה שמשהו לא בסדר ברוך נס. וככה הוא יהפוך את העצב ממילא דאלמא, שזה כואב לכל אחד, יהפוך את זה לעצב ממילא דשמיא, שזה עצב חשוב, שזה כמו שאמרנו, עצב שבונה. איך הגמרא מספרת על רבונה, שהחמיצו אצלו 400 חביות, 400 חביות, זה הריחוש עצום, ורבונה מאוד לקח את זה ללב, זו הייתה הפרנסה שלו, זו הייתה השירות שלו. באו החכמים, ולא יגלו פינות, ולא אמרו לו, רבונה, בסדר, הקדוש ברוך הוא מייסר את הצדיקים, זה איסורים של אהבה, לא. אמרו לו, תעשה חשבון נפש. כנראה משהו לא בסדר בהתנהגות שלך, אין איסורים בלא אבון, כביכול. זאת אומרת, מה הם עשו? הם לקחו את העצב ממילי דאלמה, והפכו אותו לעצב ממילי דשמיא. לעצב על המצב הרוחני. ורבונה עשה חשבון, והגיע למסקנה שהוא באמת לא משלם לאריס את מה שהוא היה חייב לו. לפועל שעובד בשדה, לשכיר שעובד בשדה, לשותף שעובד בשדה, הוא לא משלם כמה שהוא חייב לו. ושילם לו, ואומרת הגמרא, מביאה שתי דעות, או שחזר לו, יחזיר לעצמו את מה שהפסיד, או להפך עוד הרוויח יותר ממה שהיה. וזאת שיטה שאדמור הזקן אומר לאמץ אותה. מעת לעת צריכים ליזום עצבות, צריכים ליזום מרירות. מתי? כשאתה בין כך עצוב, ממילא דשמיא, סליחה, ממילא דאלמא, שזה קורה לכולם, אז תגיד לעצמך, רגע, אבל זה קרה, הקדוש ברוך הוא אומר לי משהו. ואז יחשוב על מצבו הרוחני, ויעצב ממצבו הרוחני, ואז יהפוך את העצב למרירות, והמרירות תבנה תוכנית עבודה, שתפתח דלת, ותוציא אותו מתוך השבר, לאור עולם, לשמחה גדולה, כן תהיה לנו בקרוב ממש, ישר כוח ובשורות טובות ושמחות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.